קשת, כל שידורי תורה. היום יום ראשון, שיעור שבועי שינתן עדי הרב בנימין תבורי בשוטים של המאה ה-19 וה-18.
בשבועות האחרונים עסקנו בשוטים של גדולי המזרח, אירופה, ערים כמו הונגריה, פולין וכדומה. היום נעסוק באחד מהגדולים שהיה רב בגרמניה. הרב יעקב אטלינגר ידוע בעולם הישיבות בשם הספרים שלו, ארוך לנר ובניין ציון. הרב אטלינגר נולד בכ"ט אדר ראשון, תקנ"ח. הוא נולד בגרמניה ולמד בהתחלה אצל אביו, שהיה ידוע כתלמיד חכם, רב בקהילה מסוימת. אחר כך למד אצל גדולי גרמניה, ביניהם אחד רב מאוד מפורסם, הרב אברהם בינג. בתקופה מסוימת הוא עבר ללמוד בווירצברג, ושם נרשם לאוניברסיטה. נחזור לזה עוד מעט. ב-1826, בזמן שהיה בערך בן 28, הוא התמנה כרב של אזור. בתוך האזור הזה הייתה קהילה מנהיים, ושם הוא ייסד ישיבה. העמיד שם תלמידים הרבה. בכלל בחיים שלו היו לו הרבה תלמידים, וההשפעה שלו על יהדות החרדית בגרמניה הייתה השפעה עצומה. בין תלמידים שלו במנהיים היה הרב שמשון רפאל הירש, שהיה ידוע אחר כך כראש הרבנים בגרמניה. ב-1836 הרב אטלינגר עבר להיות רב באלטונה, ושם כיהן ברבנות כל ימיו, שאר ימיו. גם שם הקים ישיבה, היו לו תלמידים, אחד מן המפורסמים היה רב עזריאל הילדסהיימר, שגם כן היה נחשב מגדולי רבני גרמניה. הוא היה, הרב אטלינגר, היה אחד מן האחרונים, מסתם האחרון, שהממשלה הדנית אישרה לו לפסוק דיני ממונות לפי כללי ישראל, לפי ההלכה, מתוך גב של הממשלה. אחרי שאלטונה עברה לשלטון פרוסיה, אז שוב הוא נפגש עם ממשלת פרוסיה, והם אישרו לו אותם הזכויות לפסוק דיני ממונות. הספרים שלו, כמו שזכרתי ממש בהתחלה, היו מאוד מפורסים, ארוך לנר על כמה וכמה מסכתות בשס. בניין ציון זה שוטים שלו, ולפני שנים רבות יש לי עותק כזה, יצא במהדורה פשוטה, די עבה, די להפך, לא עבה, אבל התשובות הן קצרות מאוד, ויש כמה וכמה מאות תשובות, סך הכל, בתשובות בניין ציון. לאחרונה, הכוונה היא במשך 20-30 שנים האחרונות, יצאו מהדורות חדשות של ארוך לנר ובניין ציון. ארוך לנר יצא בצורה מודרת, בכרכים, בסט יפה, ובניין ציון יצא על ידי הרב המבורגור, הרב יהודה אהרון הורוביץ, הרב יהודה אהרון הורוביץ, שכנראה הוא נין ונכד לרב יעקב אטלינגר. המהדורה הזאת, שלאחרונה לדעתי של הספר, יצאה בהידור רב, ועל כל תשובה יש הערות והפניות בבקיאות עצומה לשוטים למקורות שדנו בדברי הרבי יעקב אטלינגר, וההערות האלה הן תורמות מאוד מאוד לראות השתלשלות הדברים, איך שרבי יעקב אטלינגר התפרסם, ואנשים רבים התייחסו לדבריו. השוטים מראים רק מתוך הכתובות, עד כמה שהרב אטלינגר היה נחשב לגדול בדורו, משום שיש לו תשובות שהופנו אליו מאנגליה, מארצות הברית, מארץ ישראל, ובוא נזכור שמדובר בתחילת המאה ה-19, בערך נניח אמצע המאה ה-19. ואם כן, שמו כבר נודע בכל העולם, ופנו אליו לפסוק. הרב הורוביץ, בעבודתו הרבה על הבניין ציון, כתב בספר שלו מבוא מתולדותיו. ומתוך התולדות האלה, אנחנו רואים כמה שהוא היה נחשב גאון, גדול, מופת הדור וכדומה. אבל יש פרשה אחת מעניינת שרציתי להביא לידי תשומת לב השומעים. בהקדמה הזאת, הרב הורוביץ מתייחס לעובדה שהרב ארוך לנר, בניין ציון, הרב אטלינגר, למד באוניברסיטה, בוורצבורג. והוא כותב שם שהפרשה הזאת, שהרב אטלינגר למד באוניברסיטה, זכתה להרחבה רבה בידי כותבים מסוימים. הוא לא מפנה אותך לאן ומה, אבל הוא אומר שיש שם גוזמה. והוא רוצה להזים את ההשערות שנתלו בו ברבי יעקב אטלינגר, ולכן הוא כאילו מעתיק מכתב או הספד שחברו הספיד אותו, וגם מתייחס לדברי הרב אטלינגר בעצמו. אותו חבר שכותב על הרב אטלינגר, גאון הדור, מופת הדור, פאר תפארת ישראל, נודע בכל קצווי ארץ, התלפיות וכו', כותב שרק איזה שעות, באיזה ימים בשבוע, הלך לשמוע חוכמות חיצוניות, מפני צורך הזמן ודיעת במילי דאלמה. כדי סיפוק לימור לחוכמה החוטיית, ולדע להשיג למסמילים ואפיקורסים ומינים, וגם אז מהורי תורה קדושה לא הוציא עצמו ולא פסק פומה מהתעסקות בתורה ומצוות בשקידה רבה, וכו'. והרב הורוביץ עוד מציין שיש מסורת משפחתית שכל אימת שהשתתף בהרצאות נשא קודם תפילה זכה מעומק ליבו שלא יזיקו לו. והוא מציין עוד ספר בשם מליצי האש, שהיה נכתב על ידי רב אברהם שטרן, שהיה רב הונגרי, ושם רשם תורדות של הרבה גדולי ישראל, אבל השמיט משם אנשים שהיו חשודים בשמן של ההשכלה. ובאותו ספר, כך הוא מתאר את רבנו, היה גאון מובהק, מתנהג בחסידותו ובפרישות. לחם מלחמת מצווה נגד המשכילים, ותנועה חדשה בחרב ובחנית בשמרות נפש, החזיק במסורת אבותינו הקדושים. ופרסם שצר לו מאוד שלמד שאר מדעים גם כן. כי רואה בעיניו שכל העוסק בחוכמות זרות תואם טעם ארץ של הנחש הקדמוני. אין ספק שבסופו של דבר, הארוך לנר היה רב חרדי שניהל מלחמת חורמה נגד רפורמים, נגד השכלה, ולא צריכים להגן על הצדקות שלו. אבל מעניין לראות איך שמתייחסים לזה שאנחנו יודעים שהוא מגדולים הראשונים שהיה תלמיד באוניברסיטה. היום נעסוק בכמה שאלות, בעיקר באורח חיים חלק ראשון. אחד מן השאלות המפורסמות שעניינה את העולם מבחינה תיאורטית הרבה שנים לפני כן, ועד היום מעסיק, השאלה מעסיקה את גדולי הלומדים, מתוך שאלה הלכתית הלכה למעשה. בסימן צדי א', בחלק ראשון של בניין ציון, הרב אשר למר, שהיה אב בית דין בגלין, ואחר כך עלה לארץ, והריץ אליו מכתב מארץ ישראל, והוא סיפר את הסיפור הבא. קרה מקרה בירושלים, שאחד רצה להתגייר, והוא נימול, בפני בית דין צדק של אשכנזים, הוא קיבל עליו תורה ומצוות כמו כדת וכדין. אמנם, בשבת הוא עדיין לא הרגיש טוב, והוא לא היה מסוגל לדבור במקווה. אז אמרו לרב אשר למר הזה בירושלים, תוך כדי שבת, אמרו לו שאותו הגר כל כך נזהר בקדושת השבת, שלמרות שהוא הגדיר את עצמו, שהיה מוגדר כחולה שאין בו סכנה, ואנחנו יודעים שאמירה לנוכרי שבות, ולא גזרו על אמירה לנוכרי במקום חולה שאין בו סכנה. בכל זאת, הוא לא התיר לגוי להדליק אש בבית. השיב הרב אשר למר, לא רק שמותר לו להגיד לגוי, הוא בעצמו חייב לחלל שבת. שהרי בנוח ששמר על שבת, נוחי ששבת חייב מיתה. ממילא זה שהוא טבל, זה שהוא לא טבל, אומר שהוא עדיין אינו יהודי. הרי אם הוא יתחרט ולא יתבול, אז הרי הוא לא יתגייר. ואם כן, אז הוא עדיין נמצא גוי, חייבים לחלל שבת. אז הוא שלח שליח מיוחד לאותו גר, ואמר לו לחלל שבת. אותו הגר מיד קיבל פסק של הרב, וכתב אותיות חילר שבת. הדבר התפרסם בירושלים, ואנשים צעקו, גם חכמי אשכנז וגם חכמי ספרד, אמרו שזה דבר חדש, לא שמענו מעולם. הרי בן אדם קיבל עליו תורה ומצוות, והוא רק ממתין להתרפא כדי שהוא יכול לדבול כדת וכדין. ואיך יכול להיות שאנחנו נגיד לו היום לחלל שבת? והם אמרו שהם זכרו הרבה מקרים כאלה בעבר, ואף פעם לא אחד חידוש נורא כזה שצריכים לחלל שבת. אז אותו רב אשר למר אמר, אני הבנתי שהייתי צריך להתייעץ עם הרבנים לפני שעשיתי מעשה, אבל זה היה מאוחר, זה היה ביום שבת בזמן המנחה, ועוד מעט יצא שבת, ודבר אצלי היה פשוט, ולכן עשיתי מה שעשיתי. ומה חושב הרב אטלינגר על הנושא הזה? קודם כל, הרב אטלינגר כותב שהוא, הסברה הזאת נראית סברה טובה, אבל הרב אטלינגר חקר האם באמת במקומות שמקבלים גרים, איך נוהגים? וכולם אמרו, כן, אנחנו לא מניחים לו לחלל שבת. אנחנו אומרים לו לשמור שבת. אומר רבי יעקב אטלינגר, הרי הסברה של רבה שלהם היא סברה נכונה. אבל הסברה בסופו של דבר מתנגדת לשכה. שהרי אותו בן אדם נכנס לברית, והרי שבת גם כן ברית. איך נוכל להגיד שאחד נכנס לברית, ונגיד לו להפר ברית אחרת, שקראת הקדוש ברוך הוא מקיימי ישראל? לכן חידש רבי יעקב אטלינגר, שהוא צריך באמת לשמור שבת. אבל הוא חידש חידוש. והוא אמר, בין המילה לבין התבילה, הייתי מגדיר אותו כאחד שאומנם לא נכנס לכלל יסר גמור עד שתבל, מכל מקום, משעה שנכנס לברית מילה, כבר נבדל מכלל בן נוח. הרי הוא מר. המילה מסמלת ניתוק מהעבר, התקשרות עם אברהם אבינו. ואם כן, אז הוא לא מתייחס יותר לאומות העולם. אמנם אין לו קדושת ישראל גמורה. הוא לא טבל. ואם כן, מצד אחד אינו יהודי גמור. מצד שני, אינו גוי גמור. הדין של נוכרי ששבת חייב מיטה זה אחד שמתייחס לנוכרים. הוא כבר הפקיע את עצמו מלהיות נוכרי, ולכן האיסור הזה לא חל עליו. וכך פסק הרב אטלינגר להלכה, שעליו לשמור שבת. כמובן החילוק הזה בין המילה לבין התפילה, ובין המשמעות של המילה והתפילה, נידונה גם בראשונים וגם באחרונים. הרב ליכטנשטיין הזכיר מעין דבר זה במאמר שהוא הדפיס בקובץ תורה שבעל פה, מאמר על גירות, לידה ומשפט, ושם בהערה הוא הפנה אותך לרבי יוסף אנגל, למאמרו של הרב סולובייצ'יק, ועוד בקשר לחילוק הזה בין מילה לתפילה. בכל אופן, דברי הרב ארוך לנר הם די ברורים. בסופו של דבר, ארוך לנר מציע חידוש נוסף, שדרכו אולי אפשר להתחמק מהבעיה בכלל. הוא אמר שאולי יש הבדל בין המושג של יהודי ששומר שבת, שאסור לו לחלל שבת, לבין גוי שאסור לו לשמור שבת, חייב לחלל שבת. כלומר, אצל יהודי, המושג של שמירת שבת וחילול שבת תלוי בלמתת מלאכות. מה נקראת מלאכה? מה נקראת חילול שבת? מי שעובר מלאכה. מה נקרא שמירת שבת? אחד שלא עבר. אז למשל, אחד שהולך ברשות הרבים ולוקח מטפחת בכיס שלו, הרי הוא מחלל שבת, הוא עובר על ההוצאה בשבת. אמנם לא מרגישים את המלאכה הקשורה בזה, אבל זה דין של הוצאה, מי שמוציא מרשות לרשות, חייב, זה נקרא חילול שבת. אומר הרב ארוך לנר, אבל אצל גוי, אולי חילוש ושמירת שבת אינם תלויים בלמתת מלאכות, אלא בעבודה, בתלחה. ולכן, למשל, מי שיעביר כלים כבדים מאוד ברשות היחיד, הוא יכול להיות שהוא יזיע, יעבוד קשה מאוד. אצל יהודי זה לא נקרא חילוש שבת, הוא עדיין שמר שבת. אולי יש בעיה של שבתון וכולי, אבל מבחינת הדין של שמירת שבת, הטכנית של לא תעשה מלאכה, מחלה, מות יומת, הוא לא עבר על שום דבר. אצל גוי, רב אטלינגר מציע, אולי הוא מחלל שבת, בזה שהוא עובד מלאכה קשה בשבת. ולכן הוא הציע פתרון, כדי לא להתווכח עם רבה שלהם, כדי לצאת את כל השיטות, הוא טוען שאולי עדיף לו לאותו גר לסחוב מלאכה, מלאכת תורח ויגיעה, כמו לסחוב כלים בבית פרטי. ולכן הוא חושב שבזה אנחנו נצא גם שיטה זו וגם שיטה אחרת. אמרתי שהשאלה הזאת כבר התרידה גדולי ישראל מדורות קודמים. הרי הדיון התיאורטי התחיל לא רק בדורו של רבי יעקב אטלינגר, אבל ידועים דברי הפרשת דרכים ועוד שדנו בשאלות בקשר לאברהם אבינו, לקשר לאבות שקימו את כל התורה לפי המסורת, למרות שלמעשה לא היו יהודים במלוא מובן המילה כמו שאנחנו מבינים עכשיו, על זה יש פלפולים רבים בספר פרשת דרכים ועוד ספרים. אז מאחד מן השאלות שהציעו, איך אברהם אבינו התנהג בשבת? הרי אם הוא יחלל שבת, אז הוא לא יהיה בגדר של אברהם אבינו שקיים את כל התורה. ואם הוא ישמור שבת, הרי בסופו של דבר הוא בנוח, בנוח ששבת חייב מיטה. אז הציעו פתרונות רבים, אחד מהם מופיע דווקא בהערות של הרב הורוביץ בספרו על בניין ציון, בזמן שהוא הוציא בניין ציון, שילך בציציות בשבת ברשות הרבים. מי שישים איזה חוטים בסוף הבגד שלו ויתלטל ברשות הרבים יהיה חייב. זה נקרא הוצאה. אז למה מותר לצאת בציצית? משום שציצית מעבוד חלק מהבגד בגלל שיש מצווה של ציצית. ממילא, יהודי שמחויב בציצית, שאצלו יש משמעות למצווה ציצית, אז אם הוא ילך ברשות הרבים בשבת, אינו מחלל שבת. הוא שומר שבת עדיין. אבל גוי שאינו מחויב בציצית, והציצית, בגד של הציצית, החוטים לא משמעותיים אצלו, ממילא, אז הוא ייקרא מחלל שבת. כמובן, הפתרון הזה ועוד פתרונות רבים נאמרו כבר במשך הדורות. מעניין שהשאלה הזאת הובאה הלכה למעשה רק באותה תקופה לרב אשלמר והתשובה המפורסמת של רב יעקב אטלינגר. גם תשובה מאוד מפורסמת שאנחנו כבר דנו בה מזוויות שונות בעבר, היא תשובה של מעשה נורא שקרה באותה תקופה, והשאלה הולידה ספרות רחבה בנידון. הסיפור הוא פשוט סיפור לא יאומן. השאלה נכתבה בסימן קופנון דלית, חלק א' של אור החיים. השאלה נכתבה לרב באונגרין. והסיפור הוא שכפר מסוים, גרים שם יהודים, אבל הם יוצאים לביזנס, יוצאים לסחורה ויוצאים לתקופות ארוכות יחסית. והנשים נשארות לבד עם משפחות, עם בנים, בנות, משרתים. יום אחד, הבן אדם יוצא למסחר. איש אחד בא ממדינת פולין, ובגדיו קוראים, והוא מבקש מקום ללון. האישה יודעת שיש לה משרתים בבית, ויש לה ילדים בבית, אין כאן איסור ייחוד, ממילא היא תירה לו, היא אפשרה לו לגור אצלה. שבוע שלם הוא התנהג בחסידות מופרזת. הוא לא אכל הרבה, לא שתה הרבה, למד כל היום, התיקון חצות, ונראה כצדיק גמור. בליל שבת, אחרי הסעודה, כל המשפחה התפזרה, ואותה אישה נשארה לבד עם אותו גבר. והוא התחיל לספר לה שבעצם הוא מסתובב בכל העולם, בגלל שהוא לא פחות מאשר האבא של המשיח. אבל צריך להיות אישה שראויה להביא ילד כזה לעולם. והיא האישה. אמנם, היא לא זכתה לכך משום שבעלה אינו ראוי להיות האבא של המלך המשיח. הוא, אותו בן אדם, אמר, היות שהוא האבא הראוי, הוא אליהו הנביא, והוא ישכב עם האישה הזאת, ממילא יהיה להם בן שעתיד להושיעת ישראל. והוא אמר, אני אוכיח לך שביום שלישי, אחרי שבת, תפתחי את התיבה שיש לך בחדר, תראי שזה מלא כסף. ואת רואה שאני באמת בר ניסים, ותהיה עשירה, ואת תדרך להיות אמא של מלך המשיח. האישה כנראה, לפי סיפורה, בתמימותה, נענתה לו, והיא אפילו התקשרה לבעלה אחרי שבת להודיע לו לבוא מיד הביתה, בגלל שיש לו, יש לה כבר מטמון גדול בבית. ביום שלישי בבוקר האישה קמה, פותחת את התיבה, כמובן לא מצאה שום דבר, הבינה שהוא עבד עליה בצורה נוראה, ולכן האישה באה ושאלה בפיה, האם היא מותרת לבעלה? העניין של אישה שמזנה, אבל לא מתוך רצון לזנות, אלא מתוך רצון להציל את ישראל. הרי אנחנו דנו בזה בעבר. הנודע ביהודה הביא את התשובה המפורסמת של שבות יעקב. בקשר לאישה שהצילה ציבור שלם על ידי זה שהיא פיתתה את ראש הגנבים שם. והנודע ביהודה דן, כמובן דנו עם הסיפור של אסתר מלכה. כאן הסיפור הוא קצת שונה. משום ששם הם פיתתו את הגברים, ואחר כך היו ביות אסורות. כאן הם לא פיתתו שום דבר, והביאה הייתה מעשה האיסור, לא הפיתוי. לכאורה אומר רבי יעקב אטלינגר, קשה מאוד למצוא היתר. האישה טוענת שהיא שוגגת, אבל הרי למדנו שהמעריק המפורסם שהזכרנו בעבר, נודע ביהודה ציטט אותו, המעריק אומר, אישה זה דתה בשוגג, אם היא יודעת שזה אסור, אז היא אסורה לבעלה. רבי יעקב אטלינגר מתחיל לדון, אולי האישה משקרת. אנחנו יודעים שיש משנה בנדרים, אישה שאומרת שהיא זינתה. לפעמים לא מאמינים לה, בגלל שאנחנו חושבים שהיא רוצה לצאת מבעלה. אבל במקרה הזה היא דווקא מתעקשת שהיא רוצה להישאר נשואה. אז קשה למצוא היתר שאולי האישה משקרת. עובדה היא שהמשרתים נודע שהאיש היה בסופו של דבר בחדר של האישה. אז יש רגליים לדבר. אולי יש מקום לחשוב שזה לא נורא בכוון, אבל אם הבעל מאמין לה, אז בכלל יש בעיה. הוא מאמין לה. אם הוא מאמין לה, אז בעיה משום שאם ההלכה תיאסר, תיאסור דבר כזה, הרי תיאסר, מחמת שווי נפשך תירד איסורה. בכל אופן, בכוח דעתירה, הרב ארוך נר מנסה למצוא מזור לתרופה, רוצה למצוא לה היתר. הוא רוצה לטעון שאם היא זינתה לשם שמיים, אולי זה לא נקרא מעילה בבעלה. אמנם הוא חושב, אני לא רוצה לחלוק על המעריק, וגם הוא מביא את השבות יעקב, אבל כאן הפיתוי הוא על ידי האיש, והמעשה העבירה בעצמה זה הבעילה. אולי זה נחשב אונס, ולא נתכוונה בבעילה למאור בבעלה, כי אם כמו שאמרה, שסעדה במרומים שכוונתה לשם שמיים. במקרה מיוחד כזה, אומר, אולי גם המעריק והאחרונים יסכימו להתיר אותה לבעלה. בסופו של דבר, הארוך לנר אמר שהוא אמנם נוטה להקל, אבל הוא מבקש מגדולים אחרים להתייחס לזה, ואם שניים יצטרפו אליו, הוא מוכן להיות השלישי. כמו שהזכרתי, ובהערות של הרב הורוביץ בספרו, בספר המהודר של בניין ציון, יש דיונים רחבים בקשר לנושא הזה. תשובה קצרה אחרונה שנזכיר היום, זו שאלה מעניינת בקשר לקבלת תענית, בתפילת מנחה. הרי אנחנו יודעים שצריכים מי שרוצה לצום תענית יחיד מקבל תענית במנחה שלפני התענית. נשאלת השאלה מה עושים אם רוצים לצום ביום ראשון? הרי לקבל תענית ביום שישי זה לא ערב התענית. לקבל צום בשבת זה נשמע בעייתי. התשובה הזאת נכתבה לרבי יעקב אטלינגר סימן למדבט בחודש אב תפרש את ג' והשואל אומר שהוא לא מצא דיון בזה בכלל. הוא לא מצא דיון בכלל. אומר רבי יעקב אטלינגר, אני כן מצאתי. זה תוספות מפורש. תוספות בעבודה זרה דף למדל לדמוד א'. תוספות שם דן בקשר ל תענית שעות ואיך מקבלים תענית, בסוף התוספות, התוספות אומר, הרי היה רגיל, כשהיה מתענה ביום ראשון, לקבל תעניתו בשבת, באלוקי ניצור. אז תוספות לא מסביר למה, וגם רב אורחנר לא מנמק למה שזה מותר. אבל זה ברור שמותר לקבל תענית ביום שבת. ומה החידוש בדברי התוספות? הוא אומר רבי יעקב אטלינגר, כל הדיון הוא מתי מקבלים את התענית. הרי המנהג היה לקבל את התענית בזמן שאומרים שמע קולנו. בשבת הרי לא אומרים שמע קולנו. ממילא החידוש הוא שמקבלים תענית באלוקי ניצור. היום מי שרוצה לקבל תענית יכול לקבל את זה באחד משני מקומות, כך אנחנו נוהגים. אבל בכל אופן, אנחנו אומרים פסק הטור והשולחן ערוך שיש מחלוקת הפוסקים, אז עדיף לא להפסיק בתפילה, אלא לקבל גם בכל אלוקי ניצור. אומר, לכן אין חידוש היום שאפשר לקבל תענית בשבת. אמנם הוא לא מנמק למה, ויש מקום לחשוב, למה באמת מותר לקבל תענית ביום שבת? האם יש בזה עניין של הכנה, עניין של קבלת תענית בשבת עצמה? אבל כמו שאמרתי, הרב לא התייחס לזה, רק פסק בצורה ברורה שזה מקובל לקבל את התענית ביום שבת.